אנחנו ממשיכים לעסוק בגלי השעה. אחת השאלות שנשאלות בימים הללו כבר מראשית הלחימה זה האם במלחמה צריך לרחם על האויבים שלנו, בפרט במלחמה הזו שהדברים הם ממש מעשים שבכל יום, ועוד שאלות כאלה גם בשדה הקרב, ממש בשדה המערכה, למי שנמצא בפועל וגם למי שנמצא בעורף. אז מצאנו שבתורה יש מצווה שמופיעה בפרשת שופטים. הרמב"ן מביא אותה בספר המצוות, המצווה החמישית. אומר הרמב"ן שנצטווינו כשנצור על עיר להניח אחת מן הרוחות בלי מצור, שאם ירצו לברוח יהיה להם דרך לנוס משם. אז זה מצוות עשה של תורה, שעושים מצור על עיר, להשאיר כיוון בלי מצור על מנת שיוכלו האויבים לברוח משם. מה ההסבר לדבר? מה הטעם למצווה הזו? הרמב"ן מביא שתי הסברים. הפירוש השני, אומר הרמב"ן שזה חלק מתכסיסי המלחמה. ובו עוד תיקון, אומר הרמב"ן, שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו לקראתנו. טקטיקת מלחמה. ברגע שהאויב מזהה שאין לו מאיפה לברוח, אם הוא סגור מכל הכיוונים, זה דווקא חלילה יכול לחזק אותו. הייאוש שהוא נמצא בו, בבחינת תמות נפשי, מביא אותו לניצחון. אדם מיואש, מתאמץ בכל הכוח שלו להינצל, גם כשהוא עושה דברים שאין בהם שום היגיון. זה הטעם השני, להשאיר לאויב פתח מילוט, ואז הוא פחות יתייאש, ונוכל לנצח אותו. זה תכסיס מתכסיסי המלחמה. הטעם הראשון, הפירוש הראשון של הרמב"ן, מדבר על משהו יותר מהותי. כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה, אפילו אם אויבינו בעת המלחמה. זה טעם שדורש קצת הסבר. אומר הרמב"ן שהסיבה להשאיר פתח אחד ללא מצור, זה כדי שנתנהג בחמלה עם אויבינו. בעת מלחמה, וזה תמוע. להתנהג עם האויבים שלנו בחמלה, בזמן מלחמה. יש ספר החינוך, שבהקשר אחר, כותב דברים שהם יכולים להביא אותנו להבנה. אומר ספר החינוך, שורשי המצווה לפי שמידת הרחמנות היא מידה טובה. דבר על מידת הרחמנות. היא מידה טובה. וראוי לנו, זרע הקודש, להתנהג בה בכל ענייננו. תמיד תמיד להתנהג במידת הרחמנות, ואיך זה קשור אלינו, גם עם האויבים, עובדי עבודה זרה, למעלתנו אנו. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים להתנהג עם אויבינו, עובדי עבודה זרה ברחמנות? למעלתנו אנו, לא מצד היותם הם ראויים לרחמים וחסד. זה דבר מופלא. בעצם על פי החינוך הזה אנחנו למדים, המצווה הזו של לא לצור על האויב מכל הכיוונים, היא לא בשביל האויבים, כמו שאפשר להבין בה, אלא בשבילנו, לא מבחינת תכסיסי המלחמה. עם ישראל הוא עם, עם השם, עם הטוב. בעצם חלק עיקרי מהמצוות שלנו, הרבה הרבה מהם, הם נועדו כדי שנהיה יותר טובים. לכן, גם בזמן מלחמה, שייתכן מאוד שנאבד ממידת הטוב והרחמים הללו, התורה באה ומזהירה אותנו לא לאבד את הטוב הישראלי שנמצא בנו. כמובן, צריך לסייג שלא מדובר במצב שבו החמלה הזו, הרחמים, חס ושלום יסכנו חיילים שלנו. אם ניתן לאויבים לברוח ממקום אחד, ואז הם יוכלו לתקוף אותנו ממקום אחר, לא על זה מדובר. וזה בעצם מובא בספר שנקרא הצבא כהלכה, שהדין הזה נוהג רק שהוא לא סותר או לא מעכב את הניצחון במלחמה. אבל אפשר לומר שגם בדין הזה יש תכסיס מתכסיסי המלחמה. איך? גם הסיבה הזו של היותנו טובים, עם ישראל הוא נלחם רק בשם הטוב. אנחנו לא מסוגלים להיות רעים. זה לא בטבע שלנו. וזה שאנחנו יכולים ויודעים להשתמש בכוח ובעוצמה, וכדי שנוכל להיות טובים יותר. איך? על ידי זה שנלחם ברוע. הדברים הללו מגיעים עד כדי כך, שרשי כותב בספר שמואל, שבזה שעם ישראל קובר את האויבים שלו, יש בזה קידוש השם גדול. הקידוש השם של הצבא הישראלי, איך הוא נעשה? שאנחנו קוברים את החללים של האויבים שלנו. מה שאין כן אצל אומות העולם. וכמו שאמרנו, כל זה בתנאי שזה לא פוגע מהסיכוי לנצח במלחמה. אם בשביל הניצחון אנחנו צריכים להתנהג באכזריות, אז נתנהג ככה. איפה ראינו את זה? ספר שמואל גם כן, על אדוני בזק, יהושע, סליחה. וכמו שעשה דוד המלך למואב, עסקנו בזה באחת הפעמים, ונו כמה וכמה דוגמאות שכשצריך יודעים להתנהג באכזריות. אבל פה זה עניין אחר. גם בזמן המלחמה, את הטוב הזה, את הטוב הישראלי, אנחנו לא שוכחים. זה חלק מתכסיסי המלחמה. כדי שעם ישראל ינצח, צריכים להיות יותר טובים ולא פחות טובים. לא לשכוח את המידה הזו, מידת הטוב שלנו. מצאנו לזה דוגמה בהיסטוריה, המציא, מלך יהודה, במובן מסוים שכח את הטוב הזה. סופר שם שהוא בספר דברי הימים, אחרי שהוא ניצח במלחמה, הוא התנהג באכזריות כלפי האויבים, והוא לקח 10,000 שבויים והשליך אותם מראש הסלע עד שנבקעו כולם. הפסוקים מתארים שהמעשה הזה גרם לו להכניס עבודה זרה לארץ. התחילו לעבוד אותה עד שבסוף נחלו כישלון מוחץ גם במלחמה. אם הוא היה נלחם מתוך טהרה וטוב, אז הוא לא היה משתמש באכזריות כזו ולא היה מגיע למצב השפל הזה. אלא למה? כי עם ישראל לא יכול להיות רע. זה לא טבעי לו, לא מהותי לו. כשאנחנו נמראים, אז הטוב שבנו מתקומם, ואנחנו בעצם סופגים ונופלים ממקומות אחרים. לכן גם במלחמה, שזה מקום שבו לפעמים צריך לנהוג באכזריות מעבר למידה, אנחנו לא שוכחים את הטוב שלנו, וכשאנחנו יכולים, והדבר לא פוגע במלחמה, צריכים להתנהג במידת הטוב הישראלי, גם בשעת מלחמה. עד כאן בעניין הזה, רק נזכיר שאף שאנחנו לא ממשיכים על הסדר את ענייני שמירת הלשון, נזכיר שמי שקובע לעצמו סדר בדבר הזה, זה חשוב מאוד לחזק את הדבר הזה, בפרט מזמן מלחמה, בכמה וכמה מקומות הזכרנו את מה שהחפץ חיים אומר, שמירת הלשון הוא דבר שגם יש בו שמירה על עם ישראל, והחפץ חיים מביא בהקדמה שמי שפוגם בחטא הדיבור מטמא את כוח הדיבור של כלל ישראל. כך חפץ חיים אומר, וכל אחד ואחד מאיתנו חלק של כלל ישראל, כשהדיבור הוא בסדר ובקדושה, זו זכות לכל ישראל, וכן להפך חס וחלילה. אז בטח ובטח במצב כזה שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה, צריך עוד להוסיף חיזוק שמירת הלשון.